השיחה, הנושא של השיחה הוא שקט ואי שקט, או הדרך מאי שקט אל השקט. שומעים אותי נכון בסדר ככה? אני חושב שאני די רוצה להמשיך בעקבות השיחה שהתחלתי אתמול. אולי קצת להרחיב במקומות מסוימים. רובנו באים לפה ומחפשים שקט, מחפשים ערך יותר שקט בתוך החיים שלנו. אבל לפעמים זה מצליח, אנחנו חוזרים שקט, לפעמים הרבה שקט, אבל לפעמים כך מסתבר, אנחנו מפרפיסים הרבה רעש. לפעמים נראה לנו שאנחנו פוגשים פה הרבה יותר רעש מאשר פגשנו בבית לפני שבאנו לפה. ואז אנחנו כאנו לא בסדר, משהו בתרגול שלנו לא בסדר, משהו בהבנה שלנו לא בסדר, וזה מכניס עוד יותר רעש למערכת. אז זה מבלבל גם כי כשאנחנו שומעים וקוראים את מה שהבודה אמר, מה שהבודה לימד, אנחנו שומעים ומתרגלים לנו שהבודה דיבר על מטרת מטרת העל של הדרך שהבודה לימד, את השחרור שהוא קרא לו ניבנה. ניבנה בפאלי זה אומר כיבוי, כיבוי, השקטה, דעיכה. דעיכה של אש ההשתתקות הנאחזת, דעיכה של הכעס, של הרוגל, של השנאה, של הבלבול, עם כל מה שאוכל בתודעתנו. והנה אנחנו באים וצועדים בדרכו של הבודה, ואנחנו חוזרים בדיוק ההפך. אז אני רוצה קצת לדבר על זה. קצת לנסות להבהיר, ואני רוצה גם לקשר את זה עד כמה שניתן למקום שבו אנחנו נמצאים, פחות או יותר, אם אפשר, בוודאי אי אפשר לקרוא לתרגול שכולנו מקשה אחת, אבל היום התחלנו לדבר, להנחות, לקבל הנחיות על תשומת לב למצבי תודעה, על הלכי רוח. ושמענו על חמשת הקבוצות, חמשת הרוחים, חמשת המכשולים לתשומת לב, חמשת המכשולים ליכולת להיות וגם לכאן ועכשיו. אם אנחנו נזכרים בהם, אנחנו יכולים לגלות שבעצם רובם גדול הם ביטויים של שקט. דיברנו על תשוקה, הקבוצה הראשונה של אורחים. ואם אנחנו שואלים את עצמנו מה זה תשוקה, מה זאת החוויה המנטלית והגופנית של תשוקה, שמופיע בתודעתנו עירון או אובייקט נעים, אטרקטיבי, ואנחנו מתחילים לצנדל, להשתוקק, לחמוד את אותו אובייקט. ואם תזכרו מהי החוויה של ההשתוקקות, קורה לנו הרבה פעמים ביום, חוויה של אי שקט. אנחנו נכנסים לאי שקט כי אנחנו מאמינים שאנחנו נזקקים לחוויה של האובייקט, כדי לשוב על השקט שהייתה לנו, שהיה לנו לפני שהופיע אותו אובייקט. אז חוויה של השתוקקות, הלך רוח של השתוקקות והלך רוח של אי שקט. כמובן שהקבוצה השנייה של דחייה, של כעס, של שלידה, היא אי שקט, התקוממות המערכת כנגד אובייקט. חוויה בלתי נעימה, אז נרחיב יותר, הרבה. הקבוצה השלישית נקראת אי שקט, אז אי אפשר שלא תהיה אי הימים הקיצוניים שבחרדה. והקבוצה הנוספת, ספק, שדעתנו מתחילה לתהות כן או לא, אני אקח, אני לא אקח, מתאים לי, לא מתאים לי. צריך להחליט אחרת, חוויה מאוד ברורה של אי שקט מנטלי. אז אנחנו יכולים לשאול את עצמנו מה? אז זה אומר שכדי להגיע לאי שקט, כדי להגיע לשקט, אני חייב לחוות כל כך הרבה אי שקט? האם אין איזה דרך סיכון? האם אי אפשר לחוות שקט מבלי לחוות כל כך הרבה רעש? שאלות טובות. ואם סתם יש להם לא מהתשובות, אני אנסה להציע כמה היום. אני אציע לא בתור תשובה מוחלטת שזאת תשובה וכך אמר הבודה, אלא יותר שיש לי הצעה לעידוד ההתבוננות והחקירה של כל אחד וכל אחת מאיתנו. אז אם יש סיפורי דרך לשקט, אני נוטה לחשוב ולהאמין שכל הדרמה היא סיפור דרך לשקט. הדרמה היא אוסף של כלים והנחיות שנועד לקצר את משך הסבל האולי אינסופי שלנו בקיום הזה ואולי גם בקיומים אחרים. אז בעיניי הדרמה הוא אוסף של קיצורי דרך, קיצור דרך גדול אחד לפני עצמו. אבל זה אולי אבל חשוב, לפעמים קיצור הדרך המהיר ביותר הוא דווקא דרך הרעש. דרכים עוקפות רעש, עוקפות אי שקט בדרך אל השקט, אולי יש, ואולי אני אזכיר או אולי אתעכב על אחת כזאת או אולי יותר, איך יספיק לנו זמן. אבל אני חושב שהאמירה העיקרית של הבודה, אם הבודה ניסה הרבה פעמים לתמצת את תורתו, גם לצורך הבהרה והתחלה, וגם לעתים הוא פגש בן אדם שהיה בשל ולא נזקק יותר מאשר איזו הנחיה מאוד ברורה שהייתה בהחלט קיצור דרך. אז כשהבודה ניסה לתמצת את תורתו, הוא אמר, אני מלמד ארבעה פנים של ההוויה האנושית, כולה ארבעה פנים, ואם נצליח להבין, לחדור אל תוך משמעותן, ולא רק אינטלקטואלית, אלא זה יעבור דרך החוויה שלנו, תם הסבל. אז ארבעת האמיתות שהבודה לימד, גם אפשר לראות את זה כאתגר חיים, ללמוד ולתרגל, ואנחנו עושים את זה ומתרגלים, אבל אפשר גם לראות את זה כקיצור דרך. אם נפשט ונפשר, הבודה אומר, ישנו סבל, ישנו שקט, ישנה אי נחת. היא המסע כמעט הבלתי נמנע של הקיום של כל יצור עלי אדמות. וצריך לפגוש ולהכיר את אי השקט הזה. צריך לפגוש ולהכיר אותו, כי מתוך ההתקרבות איתו, מתוך ההתנסות העצמית שלנו איתו, אנחנו נוכל להבחין במקור של אי השקט הזה, המקור של אי הנחת הזה, המקור של הסבל, של חוסר הסיפוק, והמקור שהבודה תמצא אותו הוא התודעה המשתוקקת והמאחזת, תודעה שבוננת של המציאות, בתוך העולם, רואה עצמים אטרקטיביים, חוויות אטרקטיביות, מחשבות אטרקטיביות, ומחליטה, אני צריכה אותם כדי להיות מאושרת. ואז היא מאחזת בהם, והאחזות, אומר הבודה, היא הסיבה לסבל. והאמת השלישית היא שיש דרך, ישנה דרך, זאת אפשרות, והיא קיימת, ומי שמתרגל ומתיימן יכול לחוות אותה בעצמו, אומר הבודה, בחיים האלה. וההיבט הרביעי זה הדרך, הדרך לסיום הסבל, הדרך להתראה הבודה, שאותה אנחנו מתרגלים בימים אלה ממש. אז אומר לנו הבודה שהוא מנסה לתמצות את תורתו כדי להבין את, כדי לחוות את השקט, את סיום האי שקט, צריך לראות את אי השקט, לראות את אי הנחת, לראות את הסבל ולהבין בתוך ההתנסות שלנו איך זה קורה. או במילים אחרות, עד שלא נבין מתוך ההתנסות שלנו כיצד נוצר השבל, כיצד נוצר החיכוך עם המציאות, לא נוכל לשים את זה. זה לא הבנה אינטלקטואלית שמנוצגת מהחוויה. ונמצא במעשה שהיה בנו בבית, שנולד לנו הפן, ילד השני שלנו, הוא היה קטן, הוא מקסים חמוד כזה בהריסה, ואני הוא היה שקט, אנחנו יכולים להניח אותו שם וללכת איתו קפה, וכל בסדר, הוא משחק עם עצמו. אבל הוא בשקט בהריסה, ואנחנו בשקט בצד, ופתאום אנחנו שומעים קצת מאוד, צרחות של ילד, וזה קורע לב, ואנחנו מתעצבים. לא מבינים, הכל בסדר, לא מה? ואז היינו רואים שהוא ראה כזה בשלושה חודשים, ארבעה חודשים, כזה מזיז את הידיים שלו ככה ולא כך שלט, ולפעמים היד הייתה נפשפת בשערות, הוא היה מושדך ולא טועם, הוא היה טועם, וזה נורא מצחיק, וזה נורא חמוד. אבל באיזשהו מקום זה דוגמה מאוד ברורה למה שהבודה דיבר עליו. אנחנו מאחזים במעשים ושואפים לצילו, תצילו אותנו. סימן, תראה לי איך להשתחרר. סמביה, מה אני עושה לו בסדר? ואנחנו לא, ההבנה לא מחוברת שזה אנחנו, או אנחנו לא במובן שאנחנו מכוון כמובן כמו מוזלי, אלא משהו בדרך התגובה שלנו, בדרך הפעולה שלנו בעולם, נאחז באפקט הזה או אחר של עולם התופעות, ומייצר סבל. אז לא מספיק שסטיבן יבוא ולשחרר, או שאני כאבא יבוא ולשחרר, שפריד לצל את היד מהשערות, עד שהשחרור לא מחובר עם ההבנה, והקשר לא ברור בין האחיזה לבין הסבל, עד שהקשר הזה לא מובן, הסבל יש שקט להמשיך, שפוי להמשיך ולא פייה. אז פה אנחנו בעצם, במידה רבה, זה מה שאנחנו מתרגלים. אנחנו יושבים ומנסים לראות מרגע לרגע איך מופיע אי שקט, אנחנו רואים שמופיע הרבה, לעתים, ואיך תודעתנו, מה הקשר בין תודעתנו, בין התגובה של אי השקט שהופיעה, לבין אי הנחת הגדול, או הרעת הגדול שאנחנו קוראים מאוחר יותר, ותקחו דוגמה מאוד ספציפית כמו מכניסים במדיטציה. או לא במדיטציה, ופתאום מופיע, ונניח שיש שקט, שקט יחדי, כמו כרגע, זה יכול לפחות בסדר. זה מופיע איזשהו גירוי שהוא נחזר באחד משערי הפיסים שלנו כפים תנאים. יכול להיות פגישה בלתי נמנעת בדרך, יכול להיות ריח בלתי נעים, זה יכול להיות מיל לא נעים, זה יכול להיות מילה לא נעימה, שאנחנו שומעים מישהו אומר לנו משהו שנחבט ולא נעים, וזה יכול להיות מחשבה או זיכרון שמופיעים בנו שבעליל הם בלתי נעימים. היה שקט, הופיע גירוי, והגירוי הזה הוא לא נעים. איך מגיבה התודעה? מהם התגובות של התודעה אל חוסר הנעימות שנחווה באחד משערי החושים? וההנחיות הן לשים לב שכמעט, אני לא אגיד אינסטינקט, אבל אוטומט התניה מאוד חזקה, נגוד הדיבר על התניות יותר מאשר דברים אחרים, התניה מאוד חזקה לגירוי בלתי נעים היא דחייה. אנחנו דוחים אותו. התחושה השנייה של האורחים שדובר עליה בהרחבה היום. ואם נעשה להבין מה זאת הדחייה הזאת, משהו בתוכנו יוצא כאיזשהו מכת נגד, התקפת נגד מול משהו חיצוני, מקרי או לא מקרי, או פנימי שהופיע. ואומר לנו בודה, אם נשים לב טוב, מכת הנגד הזאת, הדחייה, ההתנגדות, הכעס, שם נמצא יסוד. ובאיזשהו מקום זה הפוך למה שאנחנו מבינים. התפיסה הרגילה שלנו, ההבנה הרגילה היומיומית שלנו, היא שכאשר מופיעה חוויה לא נעימה במציאות, התפיסה שלנו אומרת, המציאות פועלת כנגדי. העולם פועל כנגדי. ואך טבעי שאני אגן, ואני אתמודד, ואני אדחה, ואני אשנה, גנצה אמר בהקשר הזה, בדרך כלל אנחנו מאמינים שבעיות חיצוניות מצליפות אותנו. וזאת אולי חלק מתמצית הבורות שלנו. התחושה שלנו היא שהעולם מצליף אותנו, שהבעיות באות אלינו, בעוד שהתבוננות קרה לתוך טבע התופעות, מגלה לנו שזה בעצם ההפך, זה תודעתנו שמתקיפה את העולם בעקבות חוויה לא נעימה, סופיה, לא נעים, כואב בדרך, לא נעים לשמוע מישהו משתעל כשאני כבר שעה מנסה להירדם, זה לא נעים לשמוע מישהו נוחר ומעיר אותי פעם שלישית הלילה, זה אכן לא נעים, אבל שימו לב שזאת התגובה של תודעתנו שמתקיפה את המציאות, מתקיפה אותה כמו בולדוזר שרוצה להזיז אותה, לדחוק אותה, לא לחוות אותה, או אפילו כמו איזה קוטל יתושים כזה, פה אנחנו משתמשים בדוחי יתושים, אחרת אנחנו לא קוראים, אנחנו פשוט מייצרים מרווח של שקט בינינו ובין היתושים, אבל הקוטל יתושים המנטלי הוא מרגיש שומע את הזמזום, והזינזום יכול להיות בן הזוג שלי אומר משהו שלא נעים לשמוע ואני חושב שמשל שעוזר לך להבין איך זה פועל זה אפשר להקשיר את התגובה הבלתי ערה שלנו הזאת למערכת חיצונית מקולקלת. מערכת חיצונית מקולקלת זה מערכת חיסונית שפועלת נגד עצמה, וכמו שאנחנו יודעים, מערכת החיסון היא אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו ועל מערכת החיסונית הגופנית נועדה בבסיס לשמור עלינו, להגן עלינו, אבל כשמשהו מסתבך במערכת החיסונית קורה והיא תוקפת את עצמה. אפשר לראות בתגובה הלא ערה של כעס ודחייה והתנגדות ושיפוטיות וביקורתיות אל אובייקט או תופעה לא נעימה, במידה מסוימת כמערכת חיסונית שיצאה משליטה, מערכת חיסונית שתוקפת את עצמה. הבודה אמר על זה, מוסערים בשנאה, מוסערים מלשון שערה, מוסערים בשנאה, בתודעה לחודה, אנשים מכוונים להשמדת עצמם ולהשמדת אחרים. הוא השתמש בשפה לא עדינה כדי לנסות להעיר אותנו מהעוצמה של התרדמה, והוא משתמש לא מעט פעמים בדימוי של מלכודת, בתודעה לחודה. מוסערים בשנאה ובתודעה לחודה, או מתוך תודעה לחודה, אנשים פועלים ומכוונים לפגיעה בעצמם. והדימוי הזה של מלכודת, של תודעה במלכודת, הוא דימוי מאוד חזק, כי התודעה נמצאת באיזשהו מצב מנטלי, ומה שהתודעה עושה זה מזיקה לעצמה, כועסת ומתרגזת ותוקפת, וכולנו יודעים שלתקוף מילולית, מנטלית ובוודאי פיזית זו תופעה לא נעימה. לכולנו ברור שכעס זו תופעה שפוגעת לא רק באחר אלא גם בנו, אבל לפעמים אנחנו מאמינים שכעס היא תגובה לא רק הכרחית אלא גם נחוצה, כי נראה לנו שזאת הדרך היחידה, וזה פחות או יותר המלכודת של מערכת החיסון הזאת. היא מאמינה שתקיפת הסיבה היא הפתרון. ושווה לשאול את עצמנו ולחקור למה זה ככה, מדוע מערכת החיסון תוקפת את עצמה. והבודה מציע לנו להסתכל בסוף התהליך הזה, מה קורה אם אנחנו מפרטים אותו, מתבוננים בפרטים, בשרשרת הניפוץ הזאת, בשרשרת הנפש שמובילה מגירוי בלתי נעים באחד משערי החיסון, לתגובה של ככה, ועד שזה מתגבר ומתפוצץ, אז נגלה זאת הזמנה לגילוי שכמעט תמיד, לא רוצה להגיד תמיד כדי להשאיר את אלמנט החקירה והספק והבדיקה העצמית, בבסיס של מה שנמצא מתחת לכעס, ושנייה לפני הכעס ישנה חוויה, אני רוצה להגיד משולבת, אבל שוב תבדקו, של כאב ופחד משולבים ביחד. אני רוצה להגיד אפילו שאם לא יופיע הפחד והכאב, או הפחד בעקבות הכאב, ייתכן שהכעס לא יופיע. וכיוון שזה כל כך קטן, זה כל כך מהר, זה פועל כל כך מהר, אנחנו תחושה לא נעימה, ואופ, משהו בתוכנו מתכווץ נגד זה. לפעמים אנחנו ערים לזה רק אחרי שהישפות איסוף קרתה, וכי אנחנו רואים את הרעש מתגעש ומתגעש, ואנחנו מפספסים את הסיבה והתוצאה פה. אנחנו אומרים, זאת הסיבה, לא פה הסיבה, שם הסיבה. הבודה אומר, תבחינו, תשימו לב, יש שם כאב, והכאב הזה מעורר פחד. ובאיזשהו מקום, הכעס הוא אסטרטגיה של מערכת ההגנה שלנו, האינטואיטיבית, המוטבעת בנו, אסטרטגיה של לא לחוש פחד וכאב. ואנחנו מאמינים בפור, ולכן בסופו של דבר הדרמה היא דרך שבוחנת את מערכת האמונות שלנו יותר מכל דבר אחר, דרך תשומת לב. אנחנו מאמינים שכעס היא הגנה טובה כנגד כאב וכנגד פחד. ואת זה אנחנו מוזמנים לבדוק. אבל יש כמו דרך חלק, יש דרך קיצור. והדרך הקיצור הזאת היא דורשת עומס מסוים. והעומס היא המוכנות לפגוש את הכאב, את התחושה הלא נעימה הגולמית שהופיע מהחיים, את הפחד שהופיע מעצמו, לפגוש אותם ולא לעשות, להכיל אותם, לארח אותם. האם זה אפשרי? בדרך כלל, התחושה שלנו היא שאזור הנוחות שלנו, הסובלנות שלנו, הטולרנס שלנו לנעים ולא נעים, הוא מאוד קטן. ובאיזשהו מקום, אזור הנוחות שלנו, מה שאנחנו מרגישים בו נוח, וככה נעים וככה לא נעים, אומר לנו אגודה, זה פחות יותר הסבל שלנו. מה שלנו נראה שבתחום האוזר שלנו, אגודה אומר, זה תחום הסבל שלנו. כי כל פעם שהמציאות באה ומאתגרת את אזור הנוחות, אנחנו לא נעשים לזה. אנחנו מתפוצצים, אנחנו כועסים, אנחנו יוצאים לגדרנו. ויש פה הזמנה לבדוק האם אזור הנוחות הזה הוא גזירה בשמיים, או פשוט הוא תולדה של התפיסה שלנו עד כמה אנחנו יכולים להכיל נעים ובלתי נעים מבלי לצאת מאיזון. אם אנחנו נשארים באמת הראשונה שהבודה מראה לנו, הוא שמפגר בלתי נעים בחיים שמופיע בלידה, בכאבים של הלידה, שמופיע במחלה, שמופיע בהתבטנות, שמופיע בפרידה מאנשים אהובים, שמופיע במוות בלתי נעים בחיים. התהליך של החיים על סלם הבודה הוא תהליך בלתי פוסק של התחלה, גדילה, התפתחות ותמילה. זה חיים. התנועה הבלתי פוסקת של גדילה, צמיחה וזעיחה, הפולס הזה, המעגל הזה שקורה כל הזמן, זה החיים. אם אנחנו מסוגלים להבין שהחיים, שהתנועה של החיים היא תנועה אינסופית של לידה וזעיחה, לידה וזעיחה, חלק שלא נפול. הסופיות שלנו היא לא בעיה, היא אולי עובדה, היא אולי ביטחון. אם יש ביטחון אחד, אם יש ודאות אחת בחיים, זה שאנחנו נתפסק לפחות בצורה שאנחנו מכירים את עצמנו. הגוף, זה סיפור יפה שגם ביה סיפרה לנו לפני כמה ימים, מי שמעדית אותה ראשונה, איש אחד בחור שלו חולה בסרטן, לא עלינו, הוא נרעש והוא אבוד והוא משתולל, והוא הולך לרבי, אני יודע שהרבי, הוא אומר לו, רבי, אני הולך למות. הרבי מסתכל עליו ואומר לו, גם אני. אז מי שצריך אומר לו, כן, אל תלך רבי. ורבי אומר לו, יש לי גוף. וזאת אמת. וכל עוד אנחנו מתייחסים לאמת של המשכיות, של הכאב, של הפרידה, אנחנו נחיה בהכחשה ונחיה בפחד שהוא מיותר. אם זה ודאי, ממה יש לפחד? רוב הפעמים אנחנו פוחדים למה שלא ודאי. הוודאות מרגיעה, והבודה מציע הרבה מאוד תרגולים שתכליתם הפנמת החוסר היכולת לחמוק מהמפגש עם הסיום של הגוף, עם הסיום של החיים. אבל הוא אמר, החופש שלנו לא תלוי, לא תלוי בלידה, בגדילה ובמוות. יש לנו יכולת להיות חופשיים לגמרי מול הוודאות של התמילה והדעיכה של הגוף שלנו ושל אחרים. וזה מצריך היכרות אינטימית עם החיים, ללא הכחשה, ללא מחיצות, ולא משקפי שמש, ולא טלוויזיה, נפגש שוב ושוב. ההוויה שלנו שיוכל ללמד אותנו שקושי וכאב הם דבר שאנחנו יכולים להכיל, יכולים לצאת אותו בתוך ההתנגדות שלנו, ואני חושב שאנחנו מיום ליום מגלים את היכולת הזאת, מגדילים את אזור הנוחות, עד שמגלה, כמו שעבור בגילה, שאין משהו שהוא מחוץ לאזור הנוחות שלנו, שאזור הנוחות הוא בלתי מוגבל. המחל שלנו להכיל את לא ההוויה האנושית על הכאבים, על הרגשות הנעימים ועל הרגשות הלא נעימים, הוא בלתי מוגבל. אומר הבודה, ישנם עונג וכאב, רווח ואובדן, דיבה וכבוד, הלל ואשמה. אלו הערים אינם נשלטים על ידי דברים חיצוניים. הם יתפקו במהירות שבה הם כשם שהם יופיעו. הבודה מצביע לנו על אפשרות לחיות בתוך העולם הזה, בתוך העולם של עונג וכאב, של שבח ואשמה, של הצלחה וכישלון, של גינוי ולהיות בכוחו, לא בחוצה, לא במתקים ממנו, ועדיין להיות במצב שאנחנו לא נשלטים על ידי דברים חיצוניים. המציאות עוברת דרכנו, אנחנו למעשה לא נפרדים מהמציאות. התחושה של המציאות שם ואני כאן היא אשליה של בודה, היא עליה שוב ושוב. אנחנו המציאות, המציאות היא מה שמופיע מרגע לרגע, אנחנו זה החיים, ויש לנו יכולת להיות פרים ולהכיל ולחוות את החיים במלואם, על הכאב, על העונג, על הכאב ועל העונג. כאב והעונג מופיעים מהחיים, אנחנו לא צריכים אפילו לייצר אותם, הם מופיעים מעצמם, ואנחנו מוזמנים לגלות דרך המפגש עם האי השקט, שהוא התגובה הלא ערה שלנו אל המציאות, אל מה שמופיע, אל הנעים והלא נעים, אנחנו יכולים לגלות, אנחנו יכולים להרשות לאי שקט לעלות, להכיל אותו, לארח אותו, וכשלא נתנגד לו, כשלא נחזיק אותו בכוח, דרך הסתיקות, כל דחייה, הוא יחלוף בקצב, כמובן שהדברים קורים, אף פעם לא בקצב שאנחנו מצפים. איך אנחנו פוגשים פחד? פחד, פחד לפעמים, אולי הרבה פעמים זה יותר מעשייה, כי הפחדים, הפחדים לפעמים כל כך חזקים, עד שבעצם הם מנהלים אותנו. אם נראה את המקומות שבהם אנחנו מגיבים בכעס ובשנאה, אנחנו נראה תמיד, שנאה תמיד, שמשהו, משהו בתוכנו מפחד. ופה זה הזמנה לחקירה, ממה אנחנו, איזה פחד, פחד שלא יעבור אותנו, פחד שלא יעריך אותנו, פחד שנגלה שאנחנו לא שווים, פחד שאחרים יחשבו שאנחנו לא שווים. מה הם הפחדים שכל כך מצייקים אותנו, שגורם לנו להגיב בכזאת תקטנות לאנשים שאנחנו הכי אוהבים, לבני הזוג שלנו, לעצמנו, כמה ביקרתיות יש לנו כלפי עצמנו, כי אנחנו מפחדים שאנחנו לא בסדר, אבל לא מספיק חיים, אנחנו לא ראויים לאהבת עצמנו. כמה הפחדים מנהלים אותנו, ולפעמים, וכאן זה באמת מסתבך, הפחדים נהיים לכאורה גדולים מדי מכדי שנוכל לשלוט בהם, ואז אפשר לראות שבעצם מופיע פחד נוסף, שהוא עשו פחד מהפחד. זה הפחד המשתף. שפחד מיין השתף, בדרך כלל נוצר שמה, והבודה קרא לזה חסר, החיצים הנוספים, הפחד מלפגוש את הפחד עצמו. לי עשה לראות את זה בצורה מעניינת, קצת מצחיקה שאני אספר את זה פה, אבל בשבילי ההבנה הייתה מאוד חזקה. הייתי בקזחסטן, לא מתנגדים איפה זה, אבל יש מקום כזה בלב אסיה, והיה לי איזה חרד צהריים חופש מהעבודה, ויש מעל העיר הבירה, יש רכס הרים גבוה ויפרצי 4,000 מטר. היה לי, לקחתי אוטובוס, היה לי זמן, ויש מה אתה עושה? אני אוהב לעשות סקי, אני לא יודע לעשות סקי. אני פעם בחמש שנים מגיע לאיזה אתר סקי, סוחר מגלשיים וכמו ילד שקיבל תקור כמדריתון מאשר ימין ושמאלה. אני מסתדר שזה אני. מי שמתכוען צוחק עליי, אבל אני מצליח. אז היה לי ונסעתי, אז כיף סקי וזה, אז עליתי, שחרתי את הסיוד ועליתי עם הרכבל. לא היה לי הרבה זמן, אז אמרתי אני אעלה יותר לרכבל הגבוה. מלמטה זה נראה נורא נחמד כזה, שאלה ידידונות. אני יורד מהרכבל, גולש את ה-20 מטר רצוני, שמתרחק ברכבל, אפילו אני לא עושה את זה, יופי, וואו, אני חושב שזה יהודי, זה היה ממש לפני שנה, זה פה כזה חר ושם, שאלה, הלב נפתח, אבל אז אני מסתכל בבקשה. מה שמלמטה נראה כמו הר יפה, מלמעלה זה היה ככה. זה היה עמים. זה נראה כמו מסוף. אני מתקרב, והלב מחפיר אותי ממה, או שניים, או שלוש, ואני מדבר. אין מצב, אני מת. מי שגולה את הדבר הזה, או שהוא אלוף עולם, או שהוא מת. בקיצור, אני נכנס לפניקה. אני מרגיש פסיקות הלב. ואז אני מסתכל אחורה, ואני רואה, הרכבל איזה 100 מטרים מעליי, אם אני רוצה לחזור לרכבל עם תפלורית הזה ולחפש 100 מטרים ו... מה? ככה זה, זה הפדיחה, איבדתי את ה... זה החושה הפסיקים שלי. אז אני חוזר ואני מסתכל למטה ועוד פעם אני מרגיש שלב ככה. ואז אני אומר, מאז אני נמצא, רגע, מה עושים? אז אני שם, אני מאשר ואני נושם ואני... מאשר לכולי לחוות את הפחד. והדבר המעניין הוא שברגע שהסכמתי להגיש את הפחד, זה נהיה משהו שיכולתי לנשום בתוכו, יכולתי להיות שמה. ההסכמה לחוות הורידה את הפחד מלחוות את הפחד, שזה הפחד מהשיתוק. ואז היה רק פחד. עם פחדים, אומר לנו הבודה, פחדים אנחנו יכולים לפגוש, מה שמשותף זה הפחד, זה ההסכמה להרגיש את הפחד, זה הפחד מהפחד. אי ההסכמה היא הפחד מהפחד. וכשאני נושם וזה, אני אומר, וואלה, זה באמת, אם אני מסתכל מפה עד למטה, זה באמת נורא עמוק ורחוק וזה, אבל אם אני אעשה, תוכלים את זה פה, ככה בהלכתון, ואז או שאני אפול על הסלע, או שאני אפול קדימה, ואז אני אסתובב ויעשה עוד 20 לפה, ואז אני או שאני אפול על הסלע, או שאני אעצור, ואז אני אסתובב ויעשה... אז אמרתי, בשלב שלב, וואלה, זה אפשרי, ראיתי שאחרי איזה 50-100 מטר, המדרון היה יותר פחות תלול. וכשהייתי רק עם הפחד, יכולתי לשאול על זה. אז עשיתי את זה. נפלתי הרבה, ונהניתי מכל רגע. וחזרתי ועשיתי את זה איזה 3-4 פעמים באותו אחרי צהריים. אז יש לנו אפשרות, ופה התרגול מאפשר לנו להיות עם המציאות הגולמית כפי שהיא, ולראות מה מתוכה, מה התגובה שמופיעה, ומה התגובה שלנו על התגובה. הפחד הוא אינסטינקט. הגנתי. גם אנשים ערים לגמרי שישימו אותם מול מסוף, הם לא יחושו שלוות נפש, הם יחושו פחד, אבל הם יהיו שלווים עם הפחד הזה. הפחד הזה לא יאיים, לא יציף, לא, לא יהיה חוויה מאמללת. תהיה פשוט פחד, יש פה משהו מהחיות. לפעמים שאנחנו מסכימים לשחות עם אי הוודאות של מה הרגע הבא, שזאת בעצם האמת, האמת של החיים, ושהרגע הבא הוא אפעם לא ודאי. הידיעה תמיד נכונה אחורה, הרגע הנוכחי הוא תמיד עשה, תמיד בלתי ידוע. ומי שלא חווה את זה, אפשר להגיד שהוא חי בהכחשה. הגודל יגיד לך. כשאנחנו מוכנים להתפתח אל אי הוודאות של הרגע הנוכחי, לפעמים זאת חוויה מאוד מטלטלת ומפחידה. ולפעמים יש לנו אולי תחושה, זה יכול להיות מדיטציה, וזה יכול להיות שלא מדיטציה, שהקרקע נשמטת מתחת לרגלנו, שאין יותר על מה ומה להחיל, שאנחנו נוחים, שאנחנו בתוך איזה ריף, של איזה תהום. ודווקא זה מקום מעניין להיות פה. זה מקום מעניין להגיד של האמונות והידיעה לכאורה של מה קורה ומה צריך לקרות מתמוסס, ואנחנו נופלים או שוקעים או נעלמים לתוך אי ודאות מוחלטת. זה מאוד מפחיד, אבל כשזה באמת קורה, אנחנו יכולים, עשויים לגלות ש... וואו, יש קרקע יותר איתנה שהיא היכולת להיות במודעות, ופשוט להיות פתוח למה שמופיע. שהמודעות, שהלב הפתוח, הלב שלא נסגר, שלא מתחרט, הלב הפתוח הוא מחל שיכול להכיל כל חוויה. כל עוד אנחנו לא עושים את זה, זה רעיון. בדרך כלל אנחנו יוצרים שריון מהחיים, כי אנחנו אומרים, אני לא יכול להכיל את זה. אבל הלב שלנו הוא לא, הלב לא במובן של האיבר הפיזי, המשאבה, אלא ההיבט, הער של תודעתנו שיכול להכיל ולהרגיש את הטוטליות של החוויה האנושית. וזה יכול להיות חוויה ממש מהירה לגלות שאנחנו יכולים להיות באי ודאות מוחלט, והנחל פתאום מתגלה שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב מכפי שהאמנו עד עכשיו. אז אם אני מסכם, האתגר שלנו, המחסומים הגדולים, הם האמונות שלנו של מה אנחנו צריכים כדי שנהיה טוב, שיהיה לנו טוב. האמונה השגויה שכדי להגיד שקט, אני חייב להגשים את הסיפוק. אני חייב להגשים את מושג הסיפוק כדי לחוות שקט. היא אמונה שאנחנו מוזמנים לבדוק אותה, להסביר אותה, והאמונה שאני חייב להגיב בשנאה ובפעס ובקריאה על חוויה לא נעימה, היא אמונה. אמונה שהתגובה הזאת תגר עליי, שהיא נכונה, שהיא אמיתית. זאת אמונה, אנחנו מוזמנים לבדוק את זה ולהסביר אותה. ואז אולי נגלה שלפעמים הדרך ה... הרועשת ביותר היא יכולה להיות במטרה ביותר. אז תודה על ההקשבה ואני אשאיר בזה חייב עוד שניים שקיפות. ניתן את כל היצורים החיים שחוו את השקט שלפני שבתוך ושמעבר לאי שקט. ניתן את כל היצורים שלום.